שלום חברים, והשבוע אנחנו חוזרים לארץ סוף סוף, אחרי טיול שלי, וגם של אדי, שהיה בארצות הניכר באותו זמן כמוני. אהלן אדי, מה קורה?
היי, מה העניינים?
בסדר, אז אני הייתי באירופה, אתה היית ב?
אני הייתי בתאילנד.
אין תחרות, ניצחת.
אין תחרות, ניצחתי, בוודאי, תאילנד בינואר, איזה תחרות יש.
אני שולח תמונות של שלג, אתה שולח תמונות של ים. ניצחת.
לגמרי, לגמרי.
טוב, אז השבוע, אדי, רוצה לצאת נגד, אני לא אגיד נגד, אבל על חולשה מאוד מאוד יפה שהוא מצא ב-GG Network, שזה חברת הימורים, באתר שלהם. אדי יסביר מה קרה שם. גוגל ומייקרוסופט פותחות קרב AI והכרטיסים, חבר'ה, חינם לכולם. מערכת VMware מתורגטת בעולם וכולם מפחדים. חברת דשליין עוברת לקוד פתוח. מה זה אומר על התחרות בשוק ניהול הסיסמאות? בוא נדבר על זה. נראה לי אדי יהיה פרטנר מאוד מעניין, בתור אחד שפחות אוהב את הסיסמאות האלה ואת הדברים. אז בוא נתחיל. אדי, GG Networks, מה קרה שם?
לא, אבל צריך להתחיל עם קונטקסט. אז בוא
יאללה,
ניתן
לנו קונטקסט.
GG Networks, לדעתי היום אחד מאתרי הפוקר הגדולים ביותר בעולם, אונליין פוקר, משחקים שם, עוברים שם מיליארדי דולרים בשנה. זאת אומרת, יש טורנירים שם של פוקר, שאתה יכול, בוא נגיד, בכניסה של 25 אלף, לפעמים אפילו יותר, ופרסים של כמה עשרות מיליונים. וזה עניין יומי. זאת אומרת, זה דבר של מה בכך. זה לא איזה מבצע מיוחד. אני חושב שיש שם מאות, אולי אפילו אלפי טורנירים ביום, החל מטורנירים של 10 סנט וחלה בטורנירים של כניסה של 25, לפעמים אולי אפילו יותר, אלף דולר. הם גם אחראים על World Series of Poker Live, על האליפות העולם. אבל GG מספקת טכנולוגיה לאתרים אחרים שרוצים להפעיל בעזרת רגולציות בכל מיני מדינות. לדוגמה, יש חברה שנקראת פוקר אוקיי, והיא יושבת, לדוגמה, אני לא יודע בדיוק איפה היא יושבת, אבל נניח שהיא יושבת בקנדה, אז היא פונה לג'י-ג'י, אומרת, אני לוקח את הפלטפורמה שלך, אני בונה סקין על הפלטפורמה שלך, ודרכך, היוזרים שלי נכנסים, והם משחקים למעשה על GG Networks.
ככה למעשה שנקרא OEM.
כמעט OEM. בישראל זה נקרא 7XL, יש כל מיני, וגם GG Networks בעצמה, בסין, ואולי במדינות אחרות באסיה, פועלת ומוכרת זה, אבל בסופו של דבר כולם משחקים על אותה פלטפורמה וכולם רואים את כולם. זאת אומרת, זה לא שישראל משחקת עם ישראלים, וזה כולם בסוף על אותה פלטפורמה, זה מה שיוצר מאגר אקשן בלתי נגמר. הכל התחיל, האמת היא שאני פה מכה על חטא וטעות, אני שיחקתי במשחק עדיין ב-GG פוקר, טורנירים בעיקר, אבל באחד מהטורנירים ראיתי מצב מוזר של יד פוקר, שזוג מלכות למי שמכיר, נגד זוג 10 באולין, אין שום קלף שנפתח לטובת העשר כדי שיקח את היד, אבל עם זאת, הקופה הולכת לכיוון העשיריות, הזוג עשר. זאת אומרת, מקרה שלא יכול לקרות, לא אמור לקרות, בטח לא בחברה שעובדת כמה שנים ומריצה עד אז כנראה כבר למעלה ממיליון טורנירים בלי הטעות הזאת. וזה היה בטורניר מאוד 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 גדול, נדמה לי של כניסה 10,000 דולר.
רגע, שנייה, שאני אבין. הטעות עצמה זה היה של המערכת שנתנה בטעות את הכסף לעשר במקום למלכות.
אז זה טעות של מערכת, את זה הם יכולים לספר למי שלא מבין בטכנולוגיה. אוקיי?
רגע, אדי, אני מנסה רגע להבין, רגע, מה שאתה ראית זה בעצם משהו שהוא לא בסדר, זאת אומרת, הכסף ניתן למי שהפסיד, ולא מי שניצח.
כן, כסף ניתן למי שהפסיד, מי שניצח את היד אף מהטורניר, כמובן שקם רע, שהיה דיון וכו' וכו', בסוף כנראה שגם פיצו אותו, כי ברוך שזה לא יכול להיות, אבל התשובה של ג'י ג'י מאוד הרגיזה אותי. ג'י ג'י טענו לתקלת מחשב. עכשיו, אני חושב שבמקום כזה שאתה נוגע בכסף של אנשים וכל משחק הפוקר חייב להיות נושא של אמון מלא בינך לבין המפעיל, כי אם אין אמון מלא בינך לבין המפעיל ואם אתה לא יודע שהמפעיל הוא בסדר, כל הבסיס של המשחק מת. זה הכל מבוסס על אמון. ולכן כשקורה כזה דבר, האמון נפגע, ואתה מצפה לפול דיסקלוז'ר. חברים, תסבירו מה קרה פה. ואני כתבתי על זה, ושלחתי להם מיילים, ואמרתי, חברים, אתם לא יכולים להגיד תקלת מחשב. אין כזה דבר תקלת מחשב כזאת, שנופלת בלי שיהיה שום אפדייט בתוכנה, בלי שיהיה כלום, כאילו אין איזה משהו, אתם רצים ככה כבר עשרות, אולי עשר או כמה שנים, אני לא יודע כמה שנים הם קיימים, יש טורנירים באלפים כל יום, זאת אומרת אלפי טורנירים כל יום, וזה לא קרה עד עכשיו. איזה תקלת מחשב פתאום האלגוריתם נותן, וזה בקור של המשחק, זאת אומרת, זה לא איזה משהו לא ברור, אז הם לא ענו, הם החליטו לא לענות. וכשהם לא ענו, אני הבנתי שכל הגישה לסקיוריטי שם היא כנראה לוקה בחסר, ועשיתי את מה שלא עשיתי עד עכשיו. לקחתי את הקליינט, לקחתי את הרשת, ואמרתי, בוא נראה מה קורה פה. ובהתחלה הכל היה נראה לי כאילו מוצפן והכל. אבל בסופו של דבר, אחרי כמה שעות של עבודה, התחלתי להבין שהתקשורת לא באמת מוצפנת. היא מקודדת, כן.
מה זאת אומרת לא מוצפנת?
לא מוצפנת, הכל עובר בקליר. הקלפים עוברים בקליר, הפעולה שלך עוברת בקליר, הכל עובר קליר טקסט. ואז זה אומר שאם אני יושב על הרשת שלך ומצליח להשיג man in the middle, או על ידי DNS poisoning, או על ידי ARP spoofing, גם אם אני לא יושב על הרשת שלך, אם אני מצליח ב-DNS לתת לך לדבר איתי, ואני אהיה man in the middle בינך לבינם, אני יכול לדעת מי אתה, איך קוראים לך, פרטים אישיים שלך, אני יכול לדעת מה הקלפים שלך, ועל איזה שולחן אתה משחק עכשיו. בטורניר זה טיפה פחות רלוונטי, עדיין רלוונטי, אבל טיפה פחות, אבל כשאתה משחק קאש גיים, אני יכול גם ללכת ולשבת על השולחן, באופן ספורדי, בטורניר זה פחות רלוונטי, כי הסדר ההושבה, אני לא בוחר עם מי אני יושב, הוא אוטומטי על ידי המחשב, אז אני לא יכול לדעת שאני אהיה איתך על השולחן. ואז אני גם יכול להסתכל על הקלפים שלך. וישבתי, והתחלתי לעשות ריברס לפרוטוקול, ומצאתי גם שהקליינט הוא קליינט טיפש. זאת אומרת שאתה יכול לקחת את היד, אבל אני אגרום על ידי שינוי בפקטה, להראות לך שהפסדת את היד. או לחילופין, אתה מקבל זוג 10, ואני אראה לך בפקטה שאתה קיבלת למעשה 7-2, לדוגמה. אתה לא תראה את מהלך היד הנכון. זה אחד. ושתיים, שזה הכי חשוב, אני יכול לראות את הקלפים שלך, שזה בפועל זה game over בפוקר, כן? איך אומרים? כל המהות של המשחק הזה הוא העובדה שאתה לא יודע מה יש ליריב. אם אתה יודע מה יש ליריב, זה game over, ואפשר לתרגם את זה להרבה כסף. ואז ישבתי וחשבתי קצת יותר, ואמרתי, רק רגע, סליחה, אני מדבר פה על אנשים שיושבים על הרשת שלך ויכולים להשיג man in the middle או תוקפים target אחד. לא. אם אני ארגון פשיעה או אם אני ארגון שיש לו יכולות כלכליות כאלו ואחרות, אני הולך ומושיב מישהו ב-ISP. אם אני מושיב מישהו ב-ISP בישראל, אני יכול למפות כנראה עשרות או מאות שחקנים, ולשבת, לפלטר אותם בתקשורת, ואז לטרגט את כולם ביחד. אני לא צריך, אני man in the middle ב-ISP, אני man in the middle by definition.
אז אתה בעצם בא ואומר שאם יש פה משהו כלכלי, זאת אומרת, אפשר להרוויח הרבה כסף,
כן.
הקטע של ללכת ועשות man in the middle כבר שווה.
שווה לגמרי, הוא שווה לגמרי לארגונים. שוב, אני רוצה שיבינו, מדובר פה לפעמים באנשים שיושבים עם חצי מיליון ומיליון דולר על שולחן, כפול 7 או 8 אנשים על השולחן הזה. זאת אומרת שאם אתה מגיע לשחק היי סטייקס, כל קופה שם יכולה להגיע לנגיד, לא יודע, מאות אלפי דולרים. חלק מהקופות, שכל קופה זה דקה וחצי. ולכן, עשיתי את הדבר האחראי, ישבתי וכתבתי את כל הממצאים, ופניתי לחבר שיש לו בלוג של פוקר, בלוג מוכר בעולם, הוא מסתובב גם בעולם, הוא עושה כל מיני ריוויוז, כל מיני אייטמים עיתונאיים על המשחק. הוא גם משחק, אבל הוא לא משחק בצורה מקצועית. זה המקצוע שלו, זה לתחזק את הבלוג פוקר הזה, והוא עושה את זה, קוראים לו רובי סטרזיצקי. הוא גם ישראלי, הוא מגינות שומרון. פניתי אליו, כתבתי שם כמה מאמרים על סקיוריטי של פוקר כבר לפני כן, ואמרתי לו, שמע, ואנחנו היינו, כאילו, אני כבר לא הייתי בשוק כי ידעתי, אבל הוא היה כל כך בשוק על הממצאים, ולקחנו, הוא אמר, בוא נעשה ולידציה. לקחנו את חבר נוסף, אם אתה מכיר, הנק נוסבחר בבקור, מאוניברסיטת בר אילן, שהוא איש סקיוריטי מבריק לטעמי, והוא גם חובב של המשחק, ואמרנו, בבקשה, תעשה ולידציה, מה שאני כותב נכון או לא נכון. הוא אמר, כן נכון. ואז פנינו לג'י-ג'י, ושלחנו להם את זה, ואני חושב שפה מתחיל הסיפור האמיתי. אוקיי? כי בקטע של האינסידנט ריספונס, אני חושב שהם נכשלו כישלון ענק, יותר מאשר של הסקיוריטי. אנחנו באנו ואמרנו להם, חברים, הנה הממצאים, אנחנו לא מפרסמים עד עוד חודשיים או משהו כזה, בעוד חודשיים זה יוצא לפרסום. התגובות שקיבלנו מהם ומנציגים כאלו ואחרים שלהם, שהם חלק מהם זה שחקנים המוכרים ביותר בעולם, הם תגובות של בולינג ושל איומים ודיבורים לא לעניין לחלוטין. כולל זלזול בממצאים, שקודמים, מה תעשה טוב אם תפרסם את זה? קודם כל, אני חושב שהאחריות שלי, גם כשחקן וגם כסקיוריטי, זה לפרסם את זה, שאנשים יבינו, כי הם כותבים כמובן באתר, הכל מוצפן, הכל בטוח, הכל זה אחריות. אחד, תיקח את הריסק או לא תיקח את הריסק, זה אחרי שקראת את מה שאני כותב, זה כבר אחריות שלך.
זה פשוט מדהים איך החברות האלה, מהצד שלהם, לא רואות את העולם הזה ומתכחשות לדברים האלה בצורה הכי בוטה שיכולה להיות.
אז אני לא חושב שהם לא רואות את העולם הזה. הם אפילו ציינו לי בפירוש מי עושה להם את הפנטס ואיך הוא עושה ולמה, איזה חברה זאת וכו' וכו'. ואני כותב להם, תגידו, אתם לא קוראים מה שאני כותב? אני לא מבין מה התשובה הזאת. מה אכפת לי מי עושה לכם את הפנטס? מי שיושב על ISP מקבל את הקלפים של, והם אומרים לי, אנחנו חושבים שזה far-fetched. זאת אומרת שזה נכון, זה בעייתי, אבל אנחנו לא חושבים שיש סיכוי שמישהו באמת יעשה את זה. עכשיו, הדרך היחידה שלי להראות להם שמישהו באמת יעשה את זה, היא לעשות את זה. אבל מצד שני, אם אני עושה את זה, אז אני פושע לכל דבר ועניין.
כן, אבל אדי, רגע, אני מבין מה שאתה אומר, ואתה בעצם בא ואומר, מישהו צריך לשבת על ה-ISP. בוא תסתכל לזה בצורה אחרת. אני יודע שיש הרבה מאוד חברים, קבוצות מאורגנות שבאות לערבים כאלה באיזשהו מקום מאורגן, יושבים ביחד כולם, והם משחקים אונליין פוקר ביחד. אני מכיר מקומות כאלה, מכיר גם כמה אנשים שעושים את זה. נורא נורא פשוט לעשות להם טאפינג. עכשיו, מדובר פה על עשרות אנשים.
נכון.
לא צריך ללכת ל-ISP, אתה מארגן להם את המקום ואתה יכול לשבת ולעשות להם את זה.
אני טוען שבגוף שיש לו כסף ורוצה לעשות כסף מזה, אני חושב שראינו דברים דומים, ולשבת ב-ISP מרכזי, אם אתה תשב בוורייזן, או תשב ב-ISP מרכזי, או אפילו, אתה יודע מה, אפילו בישראל, תשב בנטוויז'ן, תשב באינטרנט זהב, אתה מקבל, יש גם ישראלים שחיים מזה, ומשחקים על מאות אלפי דולרים כל יום. יש שחקנים מקצוענים, חברים. אז השאלה שלי, היו לי כמה שאלות לגבי זה, בראש, שרצו לי בראש, והשאלה המרכזית שרצה לי בראש, כי בינימט, חבר'ה, זה basics, אוקיי? והתשובה שהם נתנו, זה ש-TLS לוקח hold handshake, ואז במקומות, שאין רוחב פס, יהיה דילי מסוים, שזה קשקוש מקושקש, הרי, אתה יודע מה, טכנית, אתה צודק, זה מייצר עוד שלוש פקטות, אבל אני כאיש רשתות, יודע שזה קשקוש מקושקש בתשתיות שקיימות היום, בטח במדינות שמהם משחקים פוקר, ואנשים שיכולים לשים 100 או 200 דולר על שולחן, או יותר מזה, יכולים להרשות לעצמם, לשים גם קו אינטרנט נורמלי.
אתה צודק. אני רגע מסתכל רגע מהצד שלהם, והם נמצאים במקום הכי גרוע שיכול להיות. כי אם אתה אומר שזו חברה שכבר הרבה מאוד זמן חיה, וזה המקצוע שלה, וזה מה שהיא עושה, זה גם אומר שרוב הפיתוחים שלה כבר היו לפני הרבה מאוד שנים, והם מעדכנים כל פעם משהו אחר. עכשיו, כשיש לך רשת שהיא מאוד מאוד מורכבת של מערכות שונות של תוכנה, היכולת שלך לנהל את כולם בצורה אמיתית וטובה ויסודית היא מאוד בעייתית. ואנחנו כולנו יודעים את זה במיוחד עכשיו שיש משבר גדול ואין אנשים. אני מבין את הצד הזה שלא מעדכנים כל תוכנה הרבה מאוד זמן. מצד שני, צריכים לקחת אחריות ועם זה אני איתך.
רותם, אם היה מדובר על בק אופיס כזה או אחר שמראה לי את הבלנס שלי וכולי, אתה צודק, מדובר פה בקור של המשחק, הקלפים של השחקנים.
אדי,
אין מצב שחברה בדקה אדי, את זה ואמרה להם אדי, אוקיי.
יש פה רק דבר אחד, יש פה דבר אחד שאם היית מוסיף אותו למיקס, הבעיה הזאת הייתה נפתרת ברגע. וזה מילת קסם כזאת שהרבה מאוד אנשים שונאים אותה, אבל זה בדיוק הסיבה שהיא נמצאת. אתה יודע מה המילה הזאת?
מה? TLS?
רגולציה.
רגולציה, יש רגולציה, זה הקטע.
אין רגולציה בחייך, איזה טוב, רגולציה
אז,
יש?
אז רק רגע, זה בדיוק אחד הדברים שאני מתחיל להבין. הם לא רגולציה, זאת אומרת, יש כמה רגולציות לאונליין גיימלינג, ואני לא יודע בדיוק איזה סקין רגולייטד באיזה מקום ובאיזה מדינה. אני יכול להגיד לך את הדבר הבא. הם ניסו לעשות הכל, כולל הכל. אני לא אדבר על כספים או דברים כאלה, אבל ניסו לעשות הכל כדי שהדבר הזה לא יפורסם. כולל שחקנים בעלי שם עולמי שכתבו לנו, יש את הנושא של EV בפוקר, Equity Value שבקופה, כתבו לנו, אנחנו לא רואים את הפלוס EV, את ה-Equity Value החיובי, שיצא לכם מפרסום הכתבה הזאת, בצורה מאיימת, כולל באו ואמרו, אתם מבינים שכל היחס או ההתקשרות ביניכם לבין GG Networks מאוימת כרגע על ידי המאמר שלכם. וברור לי אחר כך שהם דיברו עם הרבה שחקנים והשתיקו והרגיעו את האירוע. דרך אגב, רגע, דבר אחד לא ציינו, שאחרי שהם אמרו את כל זה, הם כתבו שהם ידעו על זה, ואחרי שבועיים וחצי, הרשת שלהם ירדה לאיזה 3 שעות, והם חזרו, ולפחות ב-7XL, שזה הסקין שאותו אני בדקתי, זה עם TLS, זאת אומרת, הדברים תוקנו, הנקודה הזאת תוקנה. מה שהרגיז אותי מאוד זה שהם כתבו, הם לא אמרו תודה, זאת אומרת, אולי אמרו תודה כזה בחצי פה, אבל מה שכן הם אמרו, הם אמרו, לא חידשת לנו כלום, אנחנו ידענו, זה by design, וזה בגלל השלוש פקטות של ה-TLS, ומה שאתה כותב פה, זה far-fetched, אבל אנחנו חייבים לתקן, כי אחד כמוך שהולך פרסם את זה, זה הולך להיות אישו.
זה לא בג, זה פיצ'ר.
משהו כזה, משהו כזה. ממש משהו כזה.
טוב, זה אין מה לעשות. מה שחשוב, אתה פרסמת?
כן.
יופי, הם תקנו?
כן, אבל
אדי,
זאת הייתה...
אדי, כל הכבוד.
רגע. אז בוא אני אתן לך טיזר. זאת הייתה יריית פתיחה מול ג'י-ג'י נטוורקס. אני יכול להגיד לך שיש כבר דברים נוספים שאנחנו, קבוצה של אנשים, כבר יודעת על הג'י-ג'י נטוורקס האלה. אני יכול לומר שאני באופן אישי מאוד 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 חושש מהאנשים שיושבים שם ומשחקים שם. אני מכיר אנשים רבים, חלקם אפילו מרוויחים שם, מה שנקרא to be continued.
אני סומך עליך שמה שנקרא, אולי מבחינתם הקרב הזה נגמר, אבל המלחמה, אדי, היא ממשיכה, ואני בטוח שתפתיע אותם עוד בעתיד. נראה לי שאתה שומר עוד איזה כמה דברים ככה בשרבול להוציא בעתיד.
לגמרי.
ונעבור לנושא הבא שלנו. בוא נלך למקום קצת יותר חיובי, שלילי, משהו באמצע. אז שנת 2023 לא תהיה עוד שנה רגילה. עוד כמה חודשים יהיה לנו חיבורים, כפתורים, פופ-אפים, אפליקציות ועוד שלל אפשרויות שיתנו לנו גישה מהירה לסחורה הכי חמה היום בעולם. הלוי AI. נראה שמייקרוסופט עושה ימים כלילות כדי להיכנס, להכניס לנו את ה-AI לכל מקום אפשרי. מדפדפן ועד מיילים, טימס, ובקיצור, בכל מקום. גוגל, כאמור, לא נחה לשמרים, היא גם נותנת פייט משמעותי. ברד זה השם של גוגל למנוע ה-AI שלהם. אגב, ברד, לפני כמה ימים הם פרסמו דמו של ברד עם השאלה What new discoveries from the James Webb Space Telescope can you tell my 9 years old about? זו שאלה הכי פשוטה שיכולה להיות. נשמע די פשוט למנוע AI ברמה של גוגל, לפחות מה שאנחנו חושבים. המנוע נע עם 3 בולטים, שמתוכם האחרון היה הצילום שהוא צילם בפעם הראשונה פלנטה מחוץ למערכת הסולארית שלנו. הדבר הקפיץ כמה מדענים מנאסה שאשכרה מבינים בתחום, לא כמו ה-AI של גוגל, כמו גרנט טימברלי, והוא כתב בטוויטר, Not to be actually jerk, I'm sure Bard will be impressive, but for the record, the James Webb telescope did not take the very first image of the planet outside our solar system. ואז עוד כמה אנשים מנאסה כתבו שזה ממש ממש לא היה נכון, ומהר מאוד הדמו של גוגל, שהם רצו רק לעשות משהו חיובי איתו, נשבר כמו גלים על הסלעים. המניה של גוגל נפלה, ובתוך יום אחד גוגל איבדה 120 מיליארד דולר. שוב, אדי, 120 מיליארד דולר בגלל טעות קטנה. זה הדמו הכי יקר, אני חושב, בהיסטוריה של הדמויים, ever. מייקרוסופט שעשו דמו באותו היום, המניה שלהם עלתה. ואם אתה לוקח את שני המניות אחד ליד השני, זה פשוט מצחיק לראות את מייקרוסופט עולה וגוגל יורדת באותו יום, על אותו דמו. זה משהו... אדי, אתה פעם ראית דמו כזה יקר? של 120 מיליארד דולר?
120 מיליארד דולר, אתה יודע, כאילו זה...
מה ג'י-ג'י נטוורק אומרים על זה?
לא, זה כמו הסיפור... זה כמו הסיפור שבחירות עולות למשק איקס מיליוני שקלים וכו'. זה נכון, אבל זה לא 120 מיליארד, זה על הנייר, זה בשווי המניה. אתה יודע, זה עושה תיקון, אני לא יודע, תסתכל מה זה עשה אחר כך. אני חושב שקשה מאוד לספור בנושאים האלה את קשה מאוד לספור בקטעים האלה, את האם באמת הם איבדו את ה-120 מיליארד, וכמה חזר אחרי זה, ומה... זאת אומרת, ה-120 מיליארד זה קוריוז יפה, שנפלו ב-120 מיליארד ביום אחד, אוקיי? זה שזה עשה את התיקון של 70% אחרי שבוע, את זה אף אחד לא מסופר. מדברים רק על ה-120 מיליארד באותו יום.
כי זה החדשות, אדי, נו, בחייך.
אבל זה לא החדשות, לא, זה לא החדשות. אני חושב שהחדשות פה, שעדי רואה, זה שמזה הרבה זמן, גוגל מבינה שיש לה תחרות. אוקיי? או יותר נכון, אחרי הרבה זמן, מישהו הצליח להלחיץ את גוגל באיום מהותי על הביזנס שלה. אוקיי? ואני מסכים שצ'אט ג'י-פי-טי הוא איום מהותי על הקור ביזנס של גוגל. גוגל תמשיך להתקיים גם אם צ'אט ג'י-פי-טי ינצח וימשיך, אבל היא לא תהיה מה שהיא הייתה עד היום. כבר היום יש אנשים שהחליפו את הדף חיפוש שלהם לצ'אט ג'י-פי-טי.
כן, אבל תראה, גם ברד, ששאלו אותו שאלה מאוד מאוד פשוטה, ומתוך שלושה בולטים, הוא ענה רק שניים נכונים והשלישי לא נכון. עדיין, המידע שם הוא, בוא נגיד זה ככה, הוא לא 100% אמין. אבל אני חייב להגיד שכל המנועי AI האלה, הם בעצם מתבססים על הגורם הכי גרוע במציאת אמת. עלינו, כאנשים, ככותבי תוכן באינטרנט. וזה הדבר הכי גרוע שכל מנוע שילמד ממנו לא יקבל. בוא, רק בשביל הפרופורציות, מטה לפני כמה שנים, פיתחו מנוע בינה מלאכותית שנתנו לו לרוץ בפייסבוק ובעצם ללמוד את הדברים ולוכל להתחיל לעשות תקשורים שזה מייקרוסופט, אומרת אני כבר לא זוכר מה זה היה וכשפתחו אותו והתחילו להריץ אותו החוצה הוא התחיל לקלל ולדבר בצורה מאוד מאוד לא יפה כי הוא למד שזאת הדרך הכי קלה לתקשר ולקבל תשומת לב אז הם סגרו את השירות אין מה לעשות, אנחנו, הדוגמה הכי פחות טובה למנועים האלה, אנחנו רוצים שהם יותר טובים מאיתנו, זה אפשרי.
כן, זה אפשרי, אני חושב, מה זה יותר טובים מאיתנו? לא, כי אנחנו יוצרים אותם, אז זה לא יכול להיות. זאת אומרת, לפחות בתפיסה שלי, אני, אחרי שראיתי את צ'אט ג'י-פי-טי, אני כבר מפקפק ביכולות שלי לנבא האם הטכנולוגיה הזאת ולאן היא תגיע. אתה יודע, תמיד... היה את התסריט שרובוטים משתלטים על העולם, ולמעשה אנחנו עבדים של הרובוטים בסוף, כי אנחנו בנינו אותם עם AI וכו', ומאז ומעולם אתה אומר, זה, אתה יודע, זה אפילו לא תרחיש קיצון, זה כאילו... לא אמיתי, נכון? כשאתה רואה את ChatGPT, זה מסוג הדברים, לא שאתה אומר שזה אמיתי פתאום, אבל זה מסוג הדברים שאומר לך, כזה, אתה מרים גבה וחושב לעצמך בשקט עדיין, אולי התרחישים האלה עדיין יכולים לקרות. אני חושב...
אדי, אני חייב להגיד לך, דווקא לדבר הזה, אני חושב ש-ChatGPT ו-AI, כמו שאני רואה את זה, זה אפילו לא מתקרב ב-3%. בוא נגיד, מתוך 100%, ל-ChatGPT יש לו 2%, 3% מהפנטזיה של AI שאנחנו חיינו איתה מטרמינטור.
שנייה, אתה צודק, עם זאת, מתחילים לא ב-100%, מתחילים ב-3%, וצ'אט ג'י-פי-טי, אתה חייב, אני לא חייב, אבל אני חושב שאתה מסכים איתי, שהוא קפיצת דרך משמעותית ממה שהיה עד אותו רגע, ומה שקורה מאותו רגע, אוקיי? ואנחנו כמה שנקרא, אפשר לדבר כמו ביותר, the human race, אוקיי? The human race יש לו נטייה, שמרגע שהוא מתחיל מרוץ מסוים, הוא ממקסם אותו. ואני חושב שכמו שאתה אומר, צ'אט ג'י-פי-טי כרגע הוא ב-3%. אני כן חושב שצ'אט ג'י-פי-טי יגיע ליותר מאותם 3%. ואני כן חושב שלנו, לי לפחות, אני לא אומר לנו, לי אין יכולת לצפות באמת בצורה מדויקת עד כמה זה יכול להשפיע אחד על החיים שלנו, וכמה רחוק זה יכול ללכת. זה בסוף שאלה של מה אנחנו, איזה סמכויות אנחנו נאציל עליו, אוקיי? איזה סמכויות אנחנו נאציל על אותה בינה מלאכותית? האם אנחנו נאפשר לה לעשות כל מיני דברים או לא נאפשר לה? זה בסוף תלוי בנו בסופו של דבר. אז באמת כרגע אנחנו עומדים על אותם 3%, ואני חושב שלא רחוק היום שאנחנו נעמוד על 10, 20, 30, 40, ואני אמרתי את זה כבר בפודקאסטים הקודמים, אני חושב ש-GPT הוא מבחינתי לא פחות מהמצאת הטלפון או הפלאפון, הוא נקודת מפנה בטכנולוגיה האנושית, נגיד ככה.
אז AI זה לא מושג חדש, בוא נגיד את זה ככה לקהל מאזינים שלנו, זה לא הדבר שהומצא אתמול או בשנה שעברה. הקונספט של ChatGPT הוא לא קונספט חדש, זה קונספט שרצים איתו כבר יותר משני עשורים. אני חושב שדווקא עכשיו, ב-2022, הצלחנו להגיע לבלנס הנכון בין כמות המידע שאנחנו יכולים לתת, מה שנקרא Data Lake, למנוע AI הזה, מצד אחד. מצד שני, הכוח עיבוד של הדבר הזה. ומצד שלישי, צריך לקחת בחשבון של OpenAI ו-ChatGPT, זה מאוד מאוד מגניב ומאוד נחמד, אבל צריך לזכור שיש מאחורי זה גם אנשים שיושבים ואומרים למנוע אם הוא צדק או לא צדק, בהרבה מאוד מהתשובות שלו, שזה אלפי אנשים שעובדים בשביל OpenAI, והם אנשים שגרים במדינות הכי הכי עניות ובמצבים הכי הכי גרועים, שזה מה שהם עושים. אנחנו כותבים כל מיני שאלות ביזריות שלא שאלנו אף אחד בחיים שלנו את ChatGPT, כי אנחנו באיזשהו מקום חושבים שזה מנוע אישי שהוא רק בשבילנו, ואף אחד גם לא יראה את השאלה המטומטמת ששאלנו את הדבר הזה, והוא נותן לנו תשובה שהפילה אותנו מהרגליים, וואו. אבל מישהו במלזיה, מישהו באפריקה, ישב אחר כך והסתכל על התשובה הזה, והסתכל על השאלה והתשובה ודירג אותה. ואמר למנוע הזה אם זה היה יותר נכון או פחות נכון. וזאת עוד דרך מאוד מאוד משמעותית. אז אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שהפתרון פה היה איזשהו משהו מחשובי לגמרי. יש פה גם גורם אנושי שמסתכל על זה. כי בסופו של דבר, עוד פעם, אנחנו בונים את המחשב הזה בצלמנו. אין מה לעשות. עם לטוב ולרע, מה שנקרא. כן, אין מה לעשות. זאת הדרך. אחר כך אולי בהמשך אני אגיד מה אני חושב באמת על ה-AI כרגע ואיפה זה עומד. אנחנו נשמור את זה לזמנים אחרים. אבל אם נחזור רגע לנושא שלנו של מייקרוסופט וגוגל, אני חייב להגיד שגוגל נמצאת במגננה כבר חודשים בגלל ה-ChatGPT. מייקרוסופט עושה לגוגל חיים קשים בכל מה שנוגע לנושא. הדבר הכי חשוב בכל מלחמה הזאת היא היוקרה של מערכת הענן של החברות. היום כולם יודעים ש-ChatGPT עובד על אג'ור, שזה הענן של מייקרוסופט. וזה מושך סטארט-אפים וחברות להשתמש דווקא בפלטפורמה של מייקרוסופט בכל מה שקשור לזה. ולכן מייקרוסופט עבדה ממש ממש קשה כדי להוציא קודם כל את השירות ה-AI לאג'ור, שזה דיברנו על זה גם כן אצלנו בפודקאסט. גוגל מצד שני לא מאפשרת את היכולות האלה בענן שלה כמו שמייקרוסופט עושה, ולכן היא רצה עצה כדי לאפשר את השירות הזה. לצורך זה היא השקיעה $400 מיליון בחברה בשם אנטרופיק, סטארט-אפ קטן עם מערכת דומה ל-ChatGPT, שגוגל מקווה שייתן מענה בדיוק לנושא הזה בענן שלה, ואולי בכל אופן בסוף ירים קצת את היוקרה של הענן של גוגל. בכל אופן נראה ש-Winter is coming בכל מה שקשור ל-AI, וסוף סוף אנחנו המשתמשים נמצאים בשורה הראשונה שגם נהנית מכרטיסי ה-VIP של המופע הכי טוב בפלנטה הקטנה שלנו.
המופע הוא מופע טוב, אבל יותר חשוב מזה, התחרות הזאת היא תחרות חשובה. תחרות חשובה כי היא תקדם את התחום בראש ובראשונה. לגבי אם זה נותן בענן או לא נותן בענן, מה זה משנה? זאת אומרת, בסוף זה האם הם חושפים את ה-API ולמי הם חושפים את ה-API. זו השאלה.
יצאו לבוא דמני.
It's all about the money, נכון? It's all about the money, אבל התחרות, it's all about the money, אבל התחרות על המאני תקדם את הטכנולוגיה הזאת ותביא אותה למקומות שאנחנו לא ראינו אותם עד היום. זה הנקודה החשובה. אני בעוונותיי הרבים הפסקתי לסנוע את מייקרוסופט או את גוגל, או לקוות שהם יתחרו למוות אחת בשנייה, יודע, בצעירותנו, במיוחד אנשי לינוקס כאלה, אנשי יוניקס, היה כל מיני טענות על מייקרוסופט, על המונופול המייקרוסופטי. אני זוכר שאפילו היה, אני לא יודע אם יש היום, היה Linux Installation Parties, שהיית הולך למקום והיו כמה מומחים והם היו עוזרים לאנשים להתקין לינוקס כמלחמה בענקית המערכות ההפעלה שנקראת מייקרוסופט. והיה מעין אנטי מייקרוסופט, היה מאוד סקסי לסנוע את מייקרוסופט ולהגיד לא, אופן קוד וכו' וככה. אבל בוא לא ניקח ממייקרוסופט את ההישגים המשמעותיים שלה ואת החלק שלה בקידום הטכנולוגיה העולמית וטכנולוגיית הרשת העולמית, ובכלל בקידום הטכנולוגיה העולמית. ואני חושב שגם גוגל, שיש לה הרבה אנשים בטן מלאה, אי אפשר לבוא ולהגיד לא, 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 הם רק אסורה. לא. גם לגוגל יש חלק מאוד גדול, אני יודע, יצטטו אותי על זה איזה יום, אבל כאילו גם לגוגל יש חלק מאוד גדול בקדמה הטכנולוגית שיש לנו, בהנגשה. יש גם המון המון, דרך אגב, יש המון המון פרויקטים, גם של מייקרוסופט וגם של גוגל, שהם פרויקטים של for the benefit of the good of the people, שהם לא קשורים בכלל לכסף, לא קשורים בכלל, ממש באמת, החברות האלה, אפשר להגיד, אוקיי, יש להם מצפון, אז הם מנסים לחפר על כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר זה גם חברות, שתי החברות האלה, חברות ענק, שעם כל הטענות שאפשר לבוא אליהם, הם לוקחים הרבה מאוד כסף ועושים טוב בעולם עם הכסף הזה.
אז אני אגיד, אם לקחת אותי אחורה במה שנקרא, במנהרת הזמן, לפני 20 שנה בערך, היה בחור בשם ארז בנארי, שהקים אתר שקראו לו PC101, הוא היה חיפאי, ואנחנו הכרנו. באותה תקופה אני הייתי מרצה בג'ון ברייס, אני חושב אם אני זוכר נכון, והצטרפתי אליו ל-PC101, והיינו עוזרים להרבה מאוד אנשים. ארז היה עובד מייקרוסופט, וכשהייתי הולך למשרדים שלו, כי מדי פעם הייתי הולך איתו למשרד, ובמייקרוסופט, בחיפה, לא היית יכול להגיד את המילה לינוקס במסדרונות. ואם מישהו היה אומר את המילה לינוקס, היו מסתכלים עליו כמו וורדמורט כזה, אתה יודע, יש מילים שאסור להגיד במייקרוסופט, לינוקס היה אחד מהם. וכל פעם שהייתי הולך והייתי מתחיל לדבר איתו, והייתי מתחיל לספר לו סיפורים של לינוקס, אני הייתי אז איש לינוקס, עוד הארדקור, שזה היה סלקוור, שזה היה הכי הכי לינוקס שיכול להיות, הכי יוניקס שיכול להיות של לינוקס. ותמיד היה איזה קטע כזה שאנשים היו מסתכלים עליי של אמרתי את המילה הזאת והיינו הולכים שבים בקפיטריה והייתי מצפר לו כל מיני דברים שהורדתי בלינוקס, והוא היה ממש נלחץ כשאנשים מסתכלים עלינו, וזה היה מצחיק אותי כל הקטע הזה שאסור לדבר על לינוקס. אבל זה היה מין קטע כזה של מייקרוסופט. אני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים של המנכ״ל עכשיו של מייקרוסופט, שהוא ירד מהקונספטים האלה, אני חושב שגם המנכ״ל הקודם, איך קפואה, ישחת את השם שלו.
טים קוק?
לא, טים קוק זה של אפל.
סליחה, לא טים קוק. אחרי ביל גייטס, היה את הסגן שלו.
נכון.
בלמר?
בלמר, כן, כן.
בלמר.
אז אצלו כבר זה הפסיק, העניין הזה של גוגל, שאסור לסנות את לינוקס, וצריך להיות פתוחים. אבל נדאלה, שהוא בעצם האחרון כרגע, הוא בעצם בא ואמר, הכל פתוח. למייקרוסופט, דרך אגב, יש אפילו דיסטריביושן של לינוקס, הם תורמים לקוד של לינוקס, הם הלכו פה all in על הסיפור הזה.
אני חושב שלא מזמן גיליתי, סליחה שאני ככה מתפרץ, אני לא יודע אם, אני לא מזמן גיליתי, תמיד .NET היה רק זאת אומרת, בראש שלי זה היה איזה מנגנון מייקרוסופטי כזה, שקיים רק במייקרוסופט. אז גיליתי שגם .NET וגם PowerShell, הם שתי כלים שקיימים בלינוקס.
נכון, יש יוניברסל של .NET שאפשר להריץ גם בלינוקס. אני פחות ממליץ.
לא, אבל זה נחמד לדעת.
אבל זה נחמד שאתה יכול לכתוב C# בלינוקס. זה נחמד. זה אפשרי. אם מישהו ממש משעמם, הוא יכול לעשות את זה. הרעיון זה לעשות בעצם, לעשות פורטביליטי למערכות, שיהיה גם בלינוקס וגם בווינדוס, או אפילו רחמנה ליצלן גם במק. וכן, זה אפשרי. טוב, אני חושב שאפשר לעבור לנושא הבא, אבל רגע, לפני שאני רוצה לעבור לנושא הבא, אדי, סיפרת לי משהו השבוע, ואני חושב ששווה לספר לכולם, כי אתה עובד במקום שהבאת אתה מכשיר אנשים ואתה עושה דברים מדהימים ויש לך גם הצלחות ואני חייב שתספר את ההצלחה הזאת לכולם, זה מדהים כי עכשיו התחלתם.
אז אני לא אתן יותר מדי פרטים כדי לא לנחס את ההצלחה. אני יכול להגיד אנחנו עושים באינפיניטי יש שלוש הכשרות, יש דבופס, יש פיתוח ו ההכשרה שאני אחראי עליה זה הכשרת הסייבר. ההכשרה היא 8 חודשים, ואנחנו עכשיו נמצאים לפני חודשיים, לפני תום המסלול השני, שהמסלול הראשון היה מסלול פיילוט למעשה. אנחנו מביאים חברות, לא שולחים את האנשים להתראיין, אלא מביאים חברות לראיין את האנשים אצלנו, יוצרים את הקשרים, יש כבר את הקשרים, ומביאים ומראיינים, ואני יכול להגיד שלשמחתי, אחת מהחברות, נקרא לזה חברה ביטחונית, ראיינה אנשים ואמרו, תקשיב, אנחנו מתקדמים עם 2 מהם. ראיינה מתוך 3 אנשים או 4 אנשים שראיינו, הם אמרו, אנחנו מתקדמים עם 2 מהם, שהם היו, רצו את אותם 2. כמובן שיש פה תהליך, לא לזלזל בהצלחה, אבל כמובן שיש פה תהליך עכשיו, של להתקדם עם 2 זה לעבור סיווג, ולעשות מה שנקרא עוד ראיונות כאלו או אחרים, אבל כשחברה ביטחונית שהיא מקושרת היטב לטופ תעשיית הסייבר, מראיינת 2 אנשים אחרי 8 חודשים ואומרת, תקשיב, כן, אנחנו מתקדמים איתם, זה מרגיש שאתה עושה משהו נכון. וזה לא שלא ידעתי שאני עושה משהו נכון, או שאנחנו עושים משהו נכון, אבל זה עדיין, זה נותן לך איזה בוסט
גאווה,
כזה.
גאווה, גאווה, אדי, גאווה.
גאווה לאומית לגמרי.
בדיוק, אתה תורם למשק הישראלי ברמה הכי משמעותית שיכולה להיות, שאתה עוזר לאנשים להיכנס לתחום שלנו.
לגמרי.
זה מדהים. אז כל הכבוד, אדי. כל הכבוד. תודה. אני יודע שזה עבודה קשה, סיזיפית, ארוכה, וכשיש הצלחות, הן ממלאות אותך. אז אני מאוד מקווה שתתמלא בהרבה הצלחות.
לגמרי, לגמרי, אני גם.
אז נמשיך, יאללה, יש לנו את דשליין, ואני חושב יש לנו פה איזשהו שינוי מגמה שקרה בעצם. אז דשליין הודיע שהיא הפכה את קוד המקור לאפליקציות האנדרואיד וה-iOS שלה, לזמין בגיטהאב, תחת רישיון Creative Commons, Non-Commercial 4.0, הם החליטו לשחרר את הקוד של האפליקציות הסלולריות כדי להגביר את השקיפות באופן פעולתן, ובמקביל לקדם גישת קוד, פיתוח שיתופית פתוחה יותר בעתיד. כמו כן, כתבה שהשינוי יגרום ל-level up למהנדסים שלה באיכות הקוד, וכתיבת קוד יותר ברור ומתאים לכמות יותר גדולה של אנשים. בוא נשים קצת פרופורציות. לדשלן יש כחצי מיליון לקוחות. זאת לא חברה ממש גדולה במושגים של המתחרות שלה. זה צעד משמעותי חשוב ששם כמה קלפים על השולחן שלא בטוח ששאר המתחרים מוכנים להשוות. זה עניין, אני חושב שזה עניין גדול, כי המתחרה שלה, הקוד פתוח, זה ביטוורדן, שהיא פתוחה לגמרי, זאת אומרת, היום אפשר לקחת ולהשתמש בחינם בביטוורדן, בלי לשלם, בלי כלום, ופשוט ליהנות מקוד פתוח. קיפאס, מתחרה מאוד מאוד גדולה, אבל שניהם, קיפאס לא מרוויחה בכלל כסף, ביטוורדן יש להם תשלומים, יש להם יכולת לקבל כסף ולתת את השירות הזה כשירות. אנחנו עדיין מדברים על לאספאס, שהכל שם הקוד סגור, ואנחנו יודעים מה קרה בלאספאס, ואנחנו יודעים שברגע שמתחילים להסתכל בקוד, בייחוד בקוד של לאספאס, אנחנו מבינים שהקוד הזה לא הותקן במשך הרבה מאוד זמן. אנחנו מדברים על One Password, שיש לה הרבה מאוד מתחרות, שדרך אגב, אני באופן אישי עברתי עכשיו ל-One Password, ואני מאוד, מאוד אוהב את הממשק שלה ואת היכולות שלה. אדי, קוד פתוח זה טוב לעולם או לא טוב לעולם? איך זה עובד בחברה?
אני חושב שזה מאוד תלוי סיטואציה, אם קוד פתוח טוב לעולם או לא טוב לעולם. זו שאלה שאין עליה תשובה אמיתית. אני חושב שהתשובה הנכונה היא בהתאם לסיטואציה עצמה, שבה משתמשים לקוד פתוח וכו' וכו'. זאת אומרת, אם היית בא לצהל ואומר, תקשיב, אני רוצה את הקוד של מערכת כיפת ברזל, אז זה לא טוב לעולם, אוקיי? קוד פתוח. אבל אם אתה בא ל-Last Pass או לחברה דומה כזאת או אחרת ואומר תפתחו את הקוד, יש בזה צדדים טובים.
אתה יודע מה, אני מוכן להתווכח איתך על הנושא הזה. בוא נדבר על כיפת ברזל, בסדר? ניקח את הכי קיצון שלנו. אם אנחנו מפרסמים את כיפת ברזל, את הקוד עצמו, מדינות אחרות גם השתמשו בקוד הזה, ובעצם יעזרו לנו לעשות קוד יותר טוב, יותר איכותי ויותר אמין. זה לא משהו שיעזור? זה לא משהו שיתה, הרי זה בדיוק הקונספט של קוד פתוח.
מה פתאום? מה פתאום? תסתכל, אתה מסתכל על הצד החיובי, ואיפה הצד השלילי? הרי ברור שגם בקוד הזה יש באג, אוקיי?
בוא, OpenSSL פתוח, כל העולם משתמש בו, גם צהל משתמש בו
OpenSSL. וב-OpenSSL, סליחה, היה הארד בליד, ולפני שנה או לא מזמן היה תופעה דומה, אני לא זוכר איך קראו לזה, מה ששבו להארד בליד. סליחה, אנחנו פה מדברים, ונוסף על כך, עוד ב-OpenSSL יש קהילה שתגלה לך מה היא מצאה וכו'. בכיפת ברזל, אויב שרוצה לנטר אותך או להשמיד אותה בכל רגע ורגע, וימצא חורים כאלו אחרים באלגוריתמים. אני לא מדבר רק על כיפת ברזל, זה מערכת השליטה והבקרה על, על, על הטיל, אבל יש כל מיני מערכות שם. לפתוח קוד כזה, רמת הריזיקו שאנחנו נסבול ממנו כנראה בחיי אדם, מול התובנות של קוד פתוח, אתה לא יכול להשוות את השתיים.
למה לא? Okay. קוד פתוח, זה בקונספט שלו בא ואומר, סליחה. שכולם יכולים לעשות ריוויו, הכל פתוח על השולחן, זה לא פוקר, הכל
כן,
פתוח,
כן, הכל
אפשר
פתוח.
להסתכל, לקבל את הדברים האלה ולהבין אם זה בסדר. תראה, כן. אנשים שמים פה, יש שחקנים...
אתה תשלוט על איזה עיניים מסתכלות? האם מסתכל על זה אמריקאי,
SSL,
או מסתכל על זה,
open SSL,
או מסתכל על זה איזה איראני?
שיסתכל מי שרוצה, זה בדיוק העניין, הכל פתוח.
אבל ב-open SSL במשך שנים חיינו עם ה-hard bleed, ובמשך שנים אנשים ניצלו את התופעה הזאת בלי ידיעה שלנו.
אז מה שאתה אומר, בעצם, שקוד סגור הוא עדיף על קוד פתוח?
לא, אני אומר שיש מקומות, אוקיי? שיש מקומות שמאבדים את העדיפות של הקוד הפתוח בגלל הריסק שעומד מנגד.
אבל הריסק הזה, זה בדיוק העניין שקוד פתוח אמור לפתור.
לא.
הכל פתוח, כולם מסתכלים, ואפשר לסדר אותו. אתה יודע, ברגע שאתה הכל פתוח, תראה, אפילו דשלן בא ואומרת, הקוד יהיה level up לכל המהנדסים שלה. הקוד יהיה יותר איכותי, יותר טוב, יותר ברור, יותר חזק.
כשהריסק המדובר הוא התמונות של הטיול של אדי מתאילנד, אז אני בסדר עם זה. כשהריסק המדובר הוא מערכת הגנה נגד טילים של מדינה, אז אני לא בעד הקוד הפתוח. זה הכל.
בוא, בסופו של דבר, המערכת הזאת...
רק רגע, רותם, סליחה. דרך אגב, דוגמאות הן נורא קיצוניות לכאן או לכאן. זאת אומרת, ברור לי, אני חושב שגם אתה משחק טיפה את הדבלס אדבוקט לגבי כיפת ברזל, ברור לך שיש היבטים שונים ומגוונים למה לא לפתוח את הקוד בלי קשר לקוד סגור או קוד פתוח, אוקיי? זה בכלל לא שם. אבל צריך להסתכל על זה טיפה לא ברמה הקיצונית הזאת. ואז באמת אתה מבין את השאלה. אתה לא באמת שואל אותי למה צהל לא יפתח קודים של הצפנות שלו, נכון? אותו דבר.
אתה רוצה שנגיד, נשים את זה? אני חושב שיש היום הצפנות, הצפנות, כמו ארגון 2 למשל, אוקיי? כמו סקריפט, שהן הצפנות כל כך טובות, בגלל שהן פאבליק. בגלל שהן פאבליק. הרי בסופו של דבר, בוא תראה, בוא תראה, בוא, אנחנו נגיד דברים על השולחן. בוא נסתכל, בוא נדבר רגע על צהל במטאפורה, אוקיי? צהל משתמש בהצפנות אחרות, שהן לא פאבליק. כל צבא מודרני עושה את זה, זה לא משהו מיוחד בצהל. הבעיה היא שהם לוקחים את האנשים, פרופסורים, לוקחים אנשים שבודקים את זה, והם מוגבלים לטסטים המאוד מאוד קטנים האלה. AES כקונספט לא היה מוגבל, והוא נבדק על ידי מיליונים. איך אתה יכול להשוות דבר כזה?
אני יכול להשוות דבר כזה בצורה מאוד מאוד פשוטה. אתה שוכח דבר אחד. ש-AES שילם בשנים של חוסר הבטחה. AES לא הגיע להיות AES בלי כל התררם שהיה לפני כן, ומצאו את א' ומצאו את ב' ומצאו את דס ומצאו את... בכל מיני מקומות מצאו את החורים, אוקיי? כשמדובר על פרוטוקול הצפנה שמשמש אותך לתקשורת באינטרנט, או משמש אותך, לא יודע, להצפין אימייל כזה או אחר, או משמש אותך להחביא את התמונות או את הסיסמה בזאת ואחרת.
טרנזקציות של מיליארדים, טריליונים, נכון, עוברים על AES.
בסדר, אבל אתה צודק, כי יש לזה בסוף, הטרנזקציה עברה מנקודה לנקודה, ויש אפשרות חזרה בחלק מהם לפחות, אוקיי? אבל כשאתה מדבר על איום קיומי, נקודה, איום קיומי למדינה, או אני חושב שיש גם מקרים שהם פחות קריטיים מאיום קיומי למדינה, אז אתה לא יכול להרשות לעצמך את הזמן הזה, את הלימוד הזה, שיגידו לי זה ככה פה וזה ככה שם. אתה לא יכול להרשות את זה לעצמך, מעבר לזה שאתה לא יכול ללמד את ה, נגיד את ה, את האנשים שהם נגדך, וגם את אלה שבעדך אתה נוטה לא ללמד, את הטכנולוגיות שאתה משתמש בהן. אני מסכים איתך שיש פה את הנושא של security by obscurity, נכון? יש דיון שלם על,
נכון,
על
נכון.
הדבר הזה. האם ההחבאה היא נכונה? אז אני חושב, סליחה, אתה יודע שאני, הדעות שלי הן לא מה שנקרא common בדרך כלל, וגם פה אני חושב שלא, יש מקומות שבהם השתיקה היא מאוד מאוד ברורה למה, וחוסר חשיפה הוא ברור למה, ולכן עניתי לך שהאם קוד פתוח יותר טוב מקוד סגור, אם הייתי היום בן 21, אז הייתי ישר מתלהם ואומר שקוד פתוח וכו' וכו'. היום, אחרי שביליתי לא מעט שנים, גם בתעשיות ביטחוניות, גם במקומות פחות ביטחוניים, וראיתי, בוא נגיד, ראיתי וחשתי את האיומים ולמה, יותר את הסיבות, את ה-core reasons ללמה זה ככה, אני יכול להגיד לך שהתשובה לזה היא תלוית סיטואציה. יש סיטואציות שזה יהיה נכון לעשות, ויש סיטואציות, אתה יודע מה, אני לא אגיד לך שזה לא יהיה, שזה יהיה לא נכון, אבל לפחות אני אגיד יש סיטואציות שזה שיקולים שהם באמת בכובד ראש, ואני יכול להבין למה חלק מהאנשים לא מוכנים להוציא את הקוד שלהם להיות קוד פתוח. אני יכול להבין את זה.
וצריך לקחת בחשבון, כשהקוד הוא קוד סגור, זה קוד עם הרבה פחות ריוויו, זה קוד הרבה פחות טוב, זה קוד עם הרבה יותר אפשרויות לחורים, זה קוד עם הרבה יותר אפשרויות לבעיות, שפחות מוצאים אותם. יש יתרונות לקוד פתוח. אתה בא ואתה אומר שאתה לא רוצה אפילו להיכנס לאחוז הקטן שאולי תהיה אפשרות. אני מקבל את זה. אבל צריך לקחת בחשבון, OpenSSL היום מחזיק מעצמות, מחזיק אנשים, מחזיק מדינות.
אני יכול לשאול את השאלה?
והוא פתוח.
אז רותם, אני רוצה להמחיש לך, שכשנמצא הארדבליד, היה גם לא מזמן עוד משהו עם OpenSSL. זאת אומרת, הרי ברור לך, רותם, מהניסיון העשיר שלך בעולם, שבעוד X שנים, או אפילו, אתה יודע מה, בוא ניקח אימור, בחמש שנים הקרובות, יימצא איזשהו חור שהוא גרנדיוזי לגבי OpenSSL. כנראה לגבי כל אפליקציה שאנחנו משתמשים בה היום ומחשיבים אותה לבטוחה. אוקיי? נכון או לא?
מקבל לגמרי, כן.
יפה. עכשיו, אני רוצה שתבין שבזה שאתה פותח את הקוד, אתה גם, אתה לא נותן רק לאלה שעוזרים לך, אתה נותן את הגישה גם לאלה שלא עוזרים לך.
נכון
מאוד. וגם בהרבליד וגם בזה, הם משתמשים בזה כרגע, כנראה. כרגע כנראה יש ידע על זירו דייס, שוב, כנראה, אני לא אומר בוודאות, אבל אנחנו לוקחים את OpenSSL כדוגמה, אז אני מדבר על לייבריר תשתיתי כזה או אחר, שגם בו יש זירו דייס, ובעוד 3 שנים נגיד, וואי, איך זה היה, ואיך לא ראו את זה, וכו' 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 וכו'. אני חושב שבנושא של critical infrastructure, ומחשיב את, את, את צבאות כמובן, כחלק מהקריטיקל אינפרסטרקצ'ר המדיני, אני חושב שבנושא הזה ראוי שנחשוב האם אנחנו פותחים או לא פותחים קוד, ודווקא בנושא הזה אני מתחיל לפקפק באקסיומות לגבי security by obscurity, אוקיי?
אני חושב שאין פה תשובה ברורה ואמיתית.
נכון.
ואנחנו נסכים ולא להסכים ביחד. ובסוף יגיע איזה AI ויתמצת את כל הדבר הזה למקשו אחר.
לגמרי.
טוב, אז תראה, אנחנו דיברנו כך הרבה דברים על דברים מעניינים, אבל יש לנו עוד 2 נושאים שאנחנו צריכים לעשות, אז בוא נריץ אותם זריז, אוקיי? אז בוא נדבר על תקיפת שרתי VMware עולמית בשם ESXi ARGS, שרצה כבר 2 שבועות, המתקפה עובדת על חושה בשירות ה-OpenSLP, שתוקנה כבר לפני 2 שנים על ידי VMware. שירות ה-OpenSLP, שזה Service Location Protocol, הוא פרוטוקול סטנדרטי של ה-Internet Engineering Task Force, IETF. זהו פרוטוקול לשיתוף ומציאת שירותים, מיקומים וקונפיגורציות ברשת Enterprise. זה פרוטוקול מאוד דומה לפרוטוקול של מייקרוסופט למציאת המיקום של המחשב, שעוזר למחשב לדעת באיזה רשת הוא נמצא ואיזה שירותים נמצאים בה. זה שמייקרוסופט אומר, יש אינטרנט, אין אינטרנט, אתה נמצא בדומיין, אתה לא נמצא בדומיין, פאבליק, פרייבט, זה בדיוק הדבר הזה. החולשה עצמה דורגה ב-9.8 במדד ה-CVSS ותוקנה לפני 2 שנים. כל הגרסאות החדשות של VMware מאז, השירות מגיע סגור כבר בדיפול. כל הנתקפים חשפו את מערכת ה-ESXi שלהם לאינטרנט, אדי לאינטרנט, בצורה כזאת או אחרת, וכך התחילה המתקפה. המתקפה הצפינה לאלפי שרתים את הקונפיגורציות של מערכת ההפעלה, למרות ששיטת ההצפנה היא שיטה חזקה ללא באגים, זאת אומרת אי אפשר לשבור אותה. התוקפים לא הכירו את כל הדקויות של מערכת ה-ESXi, אז לצורך להחזיר את הגלגל אחורה, יש פשוט צורך למחוק את קבצי הקונפיגורציה של השרת הנגוע, ליצור שרת חדש עם הקבצים החדשים ולהעתיק אותם לספרייה של השרת. מה שנשאר זה כמה עריכות קבצים לקבצים הקיימים, והשרת חוזר לעבוד רגיל. בשביל לעשות את החיים קלים יותר, רגע, כמו שאתם אוהבים בטוח, אנשים הטובים בסיסה הוציאו סקריפט שמחזיר את המצב לקדמותו בשנייה. כן, אדי.
אז אחד, אני מקווה, אתה לא תיארת בפעולות, אמרת להחזיר את הקבצים הקודמים, בוא נגיד, בהתחלה קודם כל תתקינו את הפאץ', אוקיי? לפני הכל, בואו תתקינו את הפאץ'.
רגע, אדי, לפני הכל, אל תחשפו שרתי ESXi לאינטרנט.
אני, דווקא בנושא הזה, אני לא יודע, מה זה אל תחשפו לאינטרנט? אז ב-VPN הגישה מותרת, או
כן,
לא?
כן, בדרך כלל כן.
זה בסדר?
כן, יפה. זה בסדר.
אז בדיוק, אתה מבין שאין היום דבר שהוא באמת לא חשוף לאינטרנט.
לא, אבל המערכת מיון של ESXi לא יכולה להיות זמינה לה באינטרנט.
מה זה לא זמינה באינטרנט? אבל ב-VPN זה על האינטרנט, אני משתמש ב-VPN כדי להתחבר אליה, אז היא
כן,
זמינה
זה,
על האינטרנט.
זה לגיטימי.
אז,
זה לגיטימי.
אז אתה מדבר, לא, אז אתה לא
בלי
מדבר
VPN,
על תחשיפו
לאינטרנט. בלי VPN,
אדי, בלי VPN. שנייה. זאת אומרת שמה שאתה אומר, רותם, אתה אומר, חברים, אל תגנו על זה, תגנו על זה בצורה היקפית נכונה. זאת אומרת, זה חשוף לאינטרנט, זה כן אפשר להגיע דרך האינטרנט, רק ב-VPN, עם כנראה מפתח, ועם יוזרנאם, ואולי two-factor authentication, ואז זה בסדר. אבל ההגעה היא עדיין אותה הגעה. נכון? שצמצמת את ההגעה מכל עמך ישראל, 0.0001% שיעשו את האקסטרה מייל כדי להשיג את הגישה, ואתה רק עכשיו טרגטד ולא שלח לך בכלל על פני המים.
אדי, אתה מחפש בשודן ESXi ואתה מוצא אלפים. בשודן.
אני לא צריך לחפש בשודן.
לא VPN, בשודן.
שנייה. עם זאת, הבעיה המהותית פה היא איך יכול להיות שבמשך שנתיים, אוקיי, קיים איזשהו התראה, כולל פאץ', זאת אומרת, לא רק התראה, כולל פאץ', והדברים לא מעודכנים, ועם כל הכבוד, כל חברה צריכה לעשות את החושבים שלה, לשאול את עצמה מי מטפל בסקיוריטי של הדבר הזה, מי בדק את זה, מי לא בדק את זה. מאוד יכול להיות, אני הייתי רוצה להאמין שאולי חלק מזה לא שייך לחברות פרטיות, אלא לחברות שירותים שמספקים לדוגמה סוג של לא קולוקיישן, אבל לא יודע אם יש היום כבר שירות כזה של קולוקיישן, אבל שירותי הוסטינג כאלו ואחרים וכו'. זהו, מה אפשר להגיד? כאילו, מה יש להגיד? בסדר, העולם כמנהגו נוהג.
לא, לא, תבין. החברות לא מעדכנות, ESXi, VMware, בגלל שתי סיבות, אוקיי? בוא נשים את זה לשולחן. זאת אומרת, מנהלי IT לא מעדכנים בגלל שתי סיבות. אני יודע, הייתי במקום הזה, ואני נתקעתי גם בשני הסיבות האלה. זה הולך ככה. סיבה ראשונה, הרישיון שלך פג.
בודד שנה תיגע בזה.
לא, הרישיון שלך פג, אין לך כסף בשביל לקנות את החידוש, ואתה לא יכול להתקן, אתה תקוע בגרסה 6.5, תקוע בגרסה 7. אתה תקוע, פשוט תקוע, ליטרלי תקוע.
מה זה הרישיון שלך פג? אני לא...
אתה קונה רישיון, הרישיון הזה לא איקס זמן, הוא תופס לך לגרסה מסוימת, אתה לא יכול לשדרג אחר כך, אתה פשוט תקוע עם אותה גרסה. עכשיו, החברה באה אומרת לך, אין כסף עכשיו לשדרג, יש, לא יודע, צריך לקנות קורוטקס XDR, הלך התקציב.
אז תשלמו את הרנסומוויר.
בסדר, שנייה רגע, אנחנו לא באים פה על מה יקרה אחר כך. אני בא ואומר שתי סיבות. הסיבה השנייה, זה בדיוק מה שאמרת. זה פרודקשן, מבחינתם זה קור סיסטם, לא נוגעים בזה, זה עובד. הפחד להתקן את התוכנה של ESXi הוא גדול מדי, ופשוט משאירים את זה בצורה הזאת. ואני לא אדבר אולי על אופציה שלישית, שאולי יש פה נגלקשן של ניהול של הדברים האלה. אני לא רוצה ללכת לכיוון הזה בכלל.
אז אני אגיד לך שזה כל האפשרויות, כל האפשרויות בתשובה שלך הן נכונות. אני חושב שהאפשרות הראשונה שהעלית היא המהותית ביותר, ואני עוד רגע אגיב עליה. לגבי האפשרות השנייה, דמגוגיה בגרוש, אוקיי? מערכות פרודקשן לא נוגעים בהם. עכשיו, מה זה לא נוגעים בהם? השאלה לאיזה מטרה, אוקיי? לאיזה מטרה אתה לא נוגע בהם? אם אתה לא נוגע בהם למטרה מסוימת, אני יכול להבין, אנשים שלא רוצים להתקין עוד endpoint security, או להחליף את ה-endpoint security, כי א', ב', ג', כי אני לא יודע איך זה יעשה, איך זה ישפיע על הביצועים, עוד אני יכול לפעמים להבין, אני לא מבין, אני חושב שזה דמגוגיה של מנהלי IT, אוקיי? כי בסוף, הם נזכרו לשם כך, הם נזכרו כדי לבוא ולתת לי את הדרך הטובה ביותר, והכי פחות מסוכנת, והכי, שמאפשרת לי הכי הרבה את ה-BCM, את ה-Business Continuation שלי, אוקיי? עם רולבק, שאם קורה משהו, זה כמעט ולא משפיע עליי. אז אין כזה דבר לא לעשות את זה. יש כזה דבר שנקרא לעשות את זה באחריות. אוקיי? אני כל פעם שהייתי בייעוץ של מקום מסוים ואמרתי צריך לעשות משהו, ובא מנהל IT ואומר לא נוגעים במערכת הזאת, היא עובדת. זה, זה, זה לא מנהל IT, זה מנהל לא יודע. באמת אני אומר, אני מתנצל. אבל אין דבר כזה כשאתה רואה את הסיכון ממול. עכשיו, יש לך פה לא זירו די, אלא משהו שהסיביריטי שלו הוא כמה אמרת?
9.8, שזה כמעט הכי גרוע.
9.8 זה RCE למעשה, נכון?
נכון, כן. נכון.
בסדר, אז אתה רוצה להמשיך, אתה מנהל IT, ואתה רוצה להשאיר את זה ככה, יש שתי אפשרויות לעשות את זה. אתה כותב, וזה עונה לך על הסיבה הראשונה שלך. אתה כותב למנהל, לאחראי על הכספים, למנהל זה שמעליך. אתה שולח לו מייל מסודר, שמסביר לו שהמצב לא יכול להיות ככה. ואם אחרי שהסברת לו, הוא מחליט בהחלטה מנהלתית, לא החלטה טכנולוגית, אתה נותן את ההחלטה הטכנולוגית, אתה לא יכול לכפות את החברה להוציא את הכסף. אתה נותן את ההחלטה הטכנולוגית, ואתה אומר שבהחלטה הטכנולוגית שלך צריך את הכסף הזה, וצריך לשים את הכסף הזה, כי א', ב', ג', ד', ואנחנו לא יודעים מתי נתעורר לבוקר, שבו נידרש לשלם 5 או 6 או 7 מיליון דולר, או יגנבו לנו את התוכנה, או יעשו א', ב', ג', בהתאם לסיכון של ה... בהתאם לאסטים שאותם, עליהם אתה מגן. אם בסופו של דבר, המנהל בא ואומר לך, לא, אני קראתי את מה שאתה כותב, ואני לא חושב שאני צריך לשים את הכסף, פה נגמרת העבודה שלך, אולי ויכוח כזה או אחר, אבל פה נגמרת העבודה של איש ה-IT, ממזכרים את המייל הזה.
זה לא עובד ככה, נו בחייך. יש מקומות שהמנהל ה-IT הוא קובע הכל, ואתה יודע, הוא המאסטר של כל החברה. יש מקומות שה-CFO הוא המאסטר, יש מקומות שה-CIS הוא בכלל המאסטר.
נכון.
וזה דברים שונים לגמרי, תרבויות שונות לגמרי. בוטם ליין, גם אם אומרים לך לא, אפשר למצוא פה בקרות מפצות. תראה, בסופו של דבר, למי צפינו? למי שה-IP היה זמין באינטרנט, של, עוד פעם, של הניהול של וימואר. אני, עוד פעם, אם אתה מנהל IT, והווימואר שלך נגיש באינטרנט, לא השרתים שהוא מריץ, הניהול שלו זמין באינטרנט, צריך לקחת אותך, להכניס אותך לאוטו, ולבעוט אותך לקיבינה הביתה, ושלא תחזור יותר למפעל, או למשרד, או לכל מקום אחר. זה לא נראה לי הגיוני. אני אגיד איפה זה כן יכול להיות בטעות. עוד פעם, עניין של טעות, ויש טעויות. הרבה פעמים חברות משתמשות ברשתות של פאבליק IP ל-DMZ'ים ולכל מיני דברים שהם אינטרליים שלהם, ואז בטעות של פיירול, בטעות של מעבר, גם IP כזה יכול להיחשף החוצה. אני עדיין אומר, זה טעות ואסור שזה יקרה, ובכלל שירות כזה, זה שירות שהוא core business, אסור שיהיה בכלל ברשת של שרתים, הוא אמור להיות ב-out of band, totally, הדבר הזה בכלל. זה טעות בכלל של קונפיגורציה, לשים אותו בצורה פתוחה בגישה הזאת, אבל זה קורה, ועדיין צריך לטפל בזה. והנה, עדיין אנחנו רואים פה ransomware, וכל המדינות, אנחנו אומרים, ישראל פרסמה, איטליה פרסמה, גרמניה פרסמה, פולין, צרפת, ארצות הברית, כמעט כל המדינות בעולם פרסמו התראה לדבר הזה, למה? בגלל בעיה בקונפיגורציה, עזוב, לא התקנת שנתיים, אני מבין, טעות, קרה, אלוהים. השרת לא אמור להיות נגיש באינטרנט, חלס. כן, דרך VPN מפגר, דרך משהו פשוט, שלא יהיה נגיש, זה לא אתר.
רותם יקר, אתה צודק בכל מה שאתה אומר. עם זאת, אני לא מסכים עם הגישה של... זאת אומרת, צריכים להיות הבאות הגנה, אבל הסיבה שצריכות להיות הבאות הגנה... היא שאם נפלה טעות באחת מהם, אז השנייה מצילה אותך. ואם נפל טעות בשניים מהם, אז השלישית מצילה אותך. עם זאת, הדיון פה הוא לא, האם אני מגן בטבעת אחרת כזאת? התשובה היא כמובן שכן. אבל הדיון המהותי פה, הוא האם פאץ' כזה, בהינתן טבעות הגנה, אוקיי? בהינתן טבעות הגנה, האם... אתה כאיש IT אמור גם לפצ'פץ' את המערכת או להשאיר אותה פתוחה עם הטבעות הגנה אחרות. אני טוען שלא לפצ'פץ' כזה פאץ', לא משנה איזה טבעות הגנה יש לך, אוקיי? אלא אם כן באמת אתה מדבר על איזשהו מערכת סגורה בשלוש חדרים בלי קיר חיצוני וכו' וכו', אז אתה יכול אולי להשאיר את זה לא מפוצפץ', אבל כל עוד יש דרך שבה היא מתחברת, יש לך איומים פנימיים, אנשים מבפנים שיכולים לעשות את זה, אז אני, השאלה המהותית אצלי זה למה אנשים במשך שנתיים ראו את הדבר הזה, ועל זה אני בא ואני אומר, אני מסכים איתך שיש מקומות שהסיסו מכתיב, יש מקומות שהאיש IT, יש מקומות שזה המנכ״ל וכו', אבל בסוף יש מישהו שאחראי על המערכת הזאת. ואני הבנתי בערוב ימיי, מה שנקרא, הבנתי שלא הכל בסוף נופל על הכתפיים שלך כמנהל הבטחת מידע, ויש דברים שאתה יכול לעשות, ויש דברים במנטליות של החברה שאתה לא יכול לעשות. וההחלטה בסוף היא החלטה ניהולית. התפקיד של האיש IT או של איש של הסיסו או של איש הסקיוריטי, ולהביא את המידע הנכון להנהלה כדי לקבל את ההחלטה. מאוד יכול להיות שההנהלה תגיד, שווה, אין לי כסף כרגע, ומאוד יכול להיות שההנהלה תגיד, אין לי כסף כרגע, בוא ננסה למצוא דברים אחרים, וזה התפקיד שלך, זה התפקיד שלנו כאנשים כאלה. מספיק להתאמם בנושא של, שהחברות יפסיקו להתאמם בנושא של, היה לי סיסו, אבל הוא לא היה טוב, לא זה. לכן אני אומר, לגבות את הכל, לגבות את הכל במסמכים כתובים, כדי שבאותו היום, דרך אגב, אתה מבין שבאותו היום שמאשימים אותך כאיש IT, בזה נגמר, נגמרת.
כן, איש IT זה עבודה קשה. גם סיסו זה עבודה קשה. ולא מתקבלת. נגיד את זה ככה.
אוי, 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 התחלת.
לא, 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 לא מתחילים, לא מתחילים. רגע, 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 לא מתחילים, לא מתחילים.
עזוב אותך, נו.
יאללה, ממשיכים. אדי, האחרון הוא במיוחד בשבילך.
נו, מה?
אתה מוכן? אתה יושב, אדי?
יושב.
קבוצות תקיפה משתמשות בגוגל אדס כפלטפורמה להנגשת מלוור למשתמשים תמימים. חברת סנטינל 1 פרסמה דוח על מלוור הזה, הכולל את פרסום של בלנדר 3D ועוד תוכנות שונות כמו מייקרוסופט, אייסר וכן הלאה. המלוור משתמש בפלטפורמה וירטואלית, אגב, בלי שום קשר, המלוור הוא מגניב, הוא משתמש בפלטפורמה וירטואלית על מנת להעביר, להחביא את הקוד שלא יתגלה בקלות, ועוד שרתי דמה להסוות את שרתי השליטה. זה סתם מה שיקרה בשביל הדבר הזה.
מתי תבינו? מתי תבינו? אתה יודע, כאילו, אין בזה כלום ושום דבר. זאת אומרת, כלום ושום דבר בנושא מה חידשתם. וגם מה זה מזכיר לי, אני לא זוכר אם זה היה 9-11, או התקפת טרור אחרת, שאמרו שהיו הטרוריסטים, כדי שלא יעלו עליהם, היו מתקשרים דרך איזה משחק עיריות בפלייסטיישן, שהם היו יורים על הקיר בצורת כיתוב, וכך היו מעבירים מסרים מאחד לשני. אוקיי? חברים, תוקפים, השתמשו בכל פלטפורמה אפשרית כדי להעביר מידע כך שלא יגלו אותם. זה לא מעניין אותי אם זה סגנוגרפיה בתמונות, אם זה בטוויטר, אם זה דרך צ'אט GPT, דרך אגב, גם דרך צ'אט GPT היה עכשיו איזשהו מלוור שמתקשר, ואז אמרו צ'אט GPT עוזר למלוורים וכו'. מספיק עם הדבר הזה. תוקפים השתמשו בערוצי תקשורת, ערוצי C2, כמה שיותר מגוונים, כדי שכמה שיותר, כמה שפחות אנשים יבינו מה קורה פה. ומשתמשים בפלטפורמות שהן trusted עבורך כיוזר, כדי לאפשר לצאת החוצה ולהיכנס פנימה להודעות שלהם. אוקיי? זה ברור, זה ידוע, אם זה ads, אם זה דפי ווב, אם זה שירותי סושל כאלו ואחרים, אם זה תמונות באינסטגרם, גם, אני ראיתי גם חשבונות באינסטגרם שהם למעשה C2 channels, אוקיי? קיימים כאלה דברים. אלה לא דברים חדשים. אז זה שאנחנו עכשיו נבוא ונגיד, רגע, עכשיו יצא שירות חדש שמשתמשים בכל דבר שאפשר להעביר עליו ביטים כדי להעביר את הביטים האלה.
אז מה אתה אומר? כאילו, זה ימשיך להיות פלטפורמה?
כן, כן, הכל ימשיך להיות פלטפורמה כזאת, כן.
זאת אומרת, אני יודע שלך באופן אישי יש בעיה עם פייסבוק, שהפרסומות שם מחזיקות מלוורים, והנה עכשיו גם גוגל אדס.
מטה.
אבל הפרסומות הן בפייסבוק, לא?
יכול להיות שכן, אבל החברה נקראת מטה.
נכון. והנה פה גם משתמשים בגוגל.
זה פשוט יותר נעים לי להגיד מטה, זה נותן לי קונוטציה טובה לחברה הזאת.
טוב.
אז מה השאלה? אני לא הבנתי את השאלה.
מה החברות יכולות לעשות בשביל למנוע את השימוש בפלטפורמה שלהם לדבר כזה? תקשיב, אני בכמה גרושים, ב-$100, יכול להיות הראשון בגוגל לפרסם דברים כאלה. זה אירוע. זה אירוע משמעותי.
זה לא אירוע משמעותי, כי תקשיב, כמו שאמרתי, קיימות שם הונאות ענק שהחברות מודעות אליהן, וזה פשוט שאלה פשוטה מאוד. האם התופעה הזאת מכניסה להם כסף או מוציאה מהם כסף? ובסופו של דבר, אתה חייב להודות שהתופעה הזאת מכניסה להם כסף. יכול להיות שזה לא סכומים, סכומי עתק וכו' וכו'. חברות יכולות לעשות הרבה דברים כדי למנוע את זה, והם בחלק מהמקרים הן יודעות, אני לא יודע אם הן יודעות שזה באמת המקרה שאתה מציין, אבל חלק מהמקרים הן יודעות שמדובר בהונאות. עם זאת, ההונאות האלה מכניסות להם $500,000 בשנה או $1,000,000 בשנה, וממשיכים לחיות איתם. חברות לא יעשו שום דבר נגד משהו שמכניס להם כסף, ובהם באופן אישי לא פוגע. אתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, אבל יש פה PR, יש פה זה, הוכיחו לנו גם גוגל, גם פייסבוק, גם זה שהם מעל ה-PR השלילי, הם יודעים לנווט אותו, יודעים לתמרן אותו, יודעים לתמרן אותך שאתה תחשוב עליהם טוב במקום לחשוב עליהם רע. חברות לא יעשו שום דבר בעניין הזה, עולם כמנהגו נוהג, לא יהיה כלום כי לא היה כלום.
אז מה שאתה אומר בעצם זה שהתמימים ימשיכו ללחוץ, והתקתקנים ימשיכו לעשות פודקאסטים.
נכון, נכון. וחברות הענק ימשיכו לעשות כסף.
הבנתי.
לא שאני נגד זה, תקשיב, חברות ענק, דרך אגב, אני לא נגד זה שהם יעשו כסף, זה בסדר שהם עושים כסף. אני רק נגד זה שהם עושים מעט מאוד כדי להגן עלינו.
כן, אני מקבל לגמרי. אז אני רוצה להגיד לך תודה, אדי. עורך התוכנית, בועז פירסט, עורך הסייבר, טוביה כפיר. הפאנליסט שלנו השבוע, אדי הררי, אני הייתי רותם בר, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי, אדי.
ביי ביי.